הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך פירוש הרמב"ן לפרשת השבוע, פרשת בו, האותות והמופתים הגדולים ביציאת מצרים הם עדים נאמנים על אמונה בבורא ובתורה כולה, ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, לכן יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו אז, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. והחמיר מאוד בעניין הזה, כמו שחייב קראת באכילת חמץ ובעזיבת הפסח, והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו אז באותות ובמופתים על ידינו ובין עינינו, ולכתוב אותם עוד על פתחי הבתים במזוזות, ושנזכיר זאת בפינו בבוקר ובערב, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. וכן כיוצא בהן מצוות רבות אין זכר ליציאת מצרים, והכל כדי להיות לנו בכל הדורות עדות על המופתים שלא ישתכחו, ושלא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלוקים, כי אפילו הקונה מזוזה בזוז אחד וקובעה בפתחו ונתכוון בעניינה, כבר הודה בחידוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו וגם בנבואה, והאמין בכל פינות התורה, והודה שחסד הבורא גדול מאוד על עושי רצונו, שיוציאנו מאותה עבדות לחירות.
סוף נבין שכולנו חופשיים וזה רק אנחנו עכשיו עם את עצמנו, אז שכל אחד יקום ויהיה מושיע ויגל עצמו מידם. אם רק נסתכל אחורה נראה שהדבר שמוכים מפניו זה רק הלב. הדגים ששוחררו חזרה אל הים הפתוח ממשיכים להסתובב שם סביב עצמם, והציפור שיצא משביה מפחדת לפרוס כנפיה. הדגים ששוחררו חזרה אל הים הפתוח ממשיכים להסתובב שם סביב עצמם, והציפור שיצא משביה just my friend. את החיים הכי יפים אולי סוף סוף נבין שכולנו חופשים וזה רק אנחנו עכשיו עם את עצמנו, אז שכל אחד יקום ויהיה מושיע ויגל עצמו מידם. אם רק נסתכל אחורה נראה שאין דבר שמוכים מפניו זה רק הלב. Yeah.
הגיע הזמן להאמין שריבון העולמים נותן לנו חירות לחיות את החיים הכי יפים. מתי סוף סוף נבין שכולנו חופשיים וזה רק אנחנו המשעבדים את עצמנו, אז שכל אחד יקום ויהיה מושיע ויגאל עצמו מידיו. אם רק נסתכל אחורה, נראה שהדבר שבורחים מפניו זה רק עלה הנידף ברוח. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני כ"ח בטבת, תשע"ה, 19 בינואר 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, עם הכותרת הראשית, באמצע הבחירות, מהלומה לחיזבאללה, ישראל תוקפת בפעולה מפתיעה, חוליית מחבלים בכירים בגולן, בצד הסורי, החיזבאללה מאיים להגיב בעוצמה, ויש מי שמנסה לחבר בין הדברים לבחירות. נתחיל קודם כל בפעולה עצמה. בשעתו ב-2008, כשבחיר חיזבאללה עימד מורני חוסל בדמשק, הייתה תדהמה בצמרת הארגון. מי היה יכול להתקרב כל כך לראש הזרוע הצבאית ולהנחית עלינו מכה קשה כזאת? כך שאלו את עצמם שם והצביעו מיד על ישראל כחשודה מיידית. אתמול כנראה עברה בהם תחושת דז'ה-וו. ג'יהד מורניה, בנו של המחבל שחוסל ומי שרק לאחרונה מונה לתפקיד בכיר בחיזבאללה, זכה לגורל דומה לשל אביב. זה קרה אתמול בצהריים בשעה 2:30 לפי דיווחים בלבנון ובסוריה. מסוק של חיל האוויר הישראלי שיגר שני טילים לעבר שיירת מכוניות של בחירי חיזבאללה באזור קונטרה שבגולן הסורי בסמוך אל הגבול. בטלוויזיה הסורית נאמר שלפחות 6 בני אדם נהרגו בתקיפה, ובהם מורניה הבן. עוד בת נדבר על דמותו, על האיש הזה. אבל לפי הדיווחים, אם נאמין להם, הוא לא היה רם הדרג היחיד שחוסל שם. דווח כי אחד ההרוגים היה בכיר ששמו אבו איסה, שנמנה עם מייסדי הזרוע הצבאית של חיזבאללה, והיה למעשה אחד החונכים של מורניה הבן מטעם הנהלת הארגון. אדם אחר שכנראה נהרג הוא אבו עלי הטבטאי, הוא איראני ששימש מפקד בחיזבאללה. בשיירה גם נשאו ככל הנראה נציגים נוספים מהרפובליקה האסלאמית. ואם אכן מדובר בתקיפה ישראלית, אז אפשר לומר שהיא התבצעה בצורה מתוחכמת ומרשימה. לפי התקשורת הלבנונית, שעות ספורות לפני הירי לעבר השיירה, בוצעה פעולת הסחה. כוח של צהל תקף קבוצת חיילים לבנוני באזור הכפר עיטה השאב שבדרום המדינה באמצעות רימוני ישן וגז מדמיע. חיילים נפגעו ופונו לקבלת טיפול, ובצהל כך דווח בלבנון קיוו ככל הנראה שהפעולה תסיח את דעתם של אנשי החיזבאללה ממלטים שריחפו כל הערב, כל העת, זה לא ערב אלא צהריים, מעל לראשם, ואספו מודיעין לקראת התקיפה. בהנחה שזאת הייתה התוכנית של הכוחות, היא עבדה כמתוכנן. בחירי החיזבאללה שהיו באותה עת בשטח הגולן הסורי, לא הרחק מגבול ישראל ודרום לבנון, חוסלו. בסוריה בהתחלה ניסו לטעון שהתקיפה בכלל כוונה אל נאמניו של הנשיא בשאר אסד באזור, והיא נועדה לסייע למתנגדי המשטר הסורי, אבל השמועה בדבר הפגיעה בשיירה פשטה, ובסופו של דבר לחיזבאללה לא נותר אלא לומר שבכירים ולוחמים של הארגון נהרגו בתקיפה נפשעת של חיל האוויר הישראלי. במדינה דווח שחיזבאללה העלה כוננות והחל לרכז כוחות סמוך לגבול עם ישראל. ונוסף על כך, באתרים שמזוהים עם הארגון, עם חיזבאללה, דווח שפעולת החיסול לא אפשרית להכלה. חיזבאללה יגיב באופן קשה, והנהגת הארגון היא שתחליט איך להתייחס לתוקפנות של ישראל. ומדינת ישראל, כפי שהיא נוהגת באירועים מסוג זה, שמענו גם בחדשות, מסרבת להתייחס באופן רשמי לדיווחים על התקיפה. אבל גורמים מודיעין במערב ציינו שג'יהד מורניה היה טרוריסט חסר מעצורים. הוא עמד בראש תשתית טרור נרחבת ועמוקה בחסות איראנית ישירה ובחיבור לחיזבאללה, שכבר פעלה נגד ישראל ברמת הגולן. לפי אותם גורמים, למורניה הצעיר היו בקנה פיגועים קשים ורצחניים שתכנן לבצע ברמת הגולן, ושכללו ירי רקטות, חדירות, מטענים, ירי טילי נוטט ועוד. הגורמים הסבירו שג'יהד מורניה התכוון להרוג חיילים, לפגוע ביישובים ישראלים ברמת הגולן וגם להרוג אזרחים. מי זה אותו ג'יהד מורניה? קודם כל שמו מעיד עליו, כן? ג'יהד, אבל התפוח לא נפל רחוק מהעץ. ג'יהד עומר עימד מורניה בתחילת שנות ה-20 לחייו בסך הכל. ממש היה נער כשאביו חוסל ב-2008. אביו היה קצין המבצעים הבכיר של החיזבאללה, והוא מונה לאחרונה למפקד גזרת הגולן הסורי בחיזבאללה. אביו היה אחראי לבניית האסטרטגיה הצבאית של החיזבאללה במלחמת לבנון השנייה, עוד לפני החיסול של אבא שלו. הוא טופח להיות אחד מבחירי הארגון, הוא זכה לכינוי הנסיך, היה בין טיפוחיו של מנהיג הארגון של חסן נסראללה, וסימן ברור לכוונות של החיזבאללה לקדם את ג'יהאד מורניה לעמדות בחירות במערך הצבאי והמבצעי של הארגון, היה עם המינוי שלו לאחרונה לפקד על חטיבת לוחמי חיזבאללה בגולן הסורי, למרות גילו הצעיר וחוסר ניסיונו הצבאי. בתמונות שלו בעיתונים הבוקר רואים ממש נער, כמעט אני אומר נער רח מבא, וזה האיש שישראל חיסלה, כי לפי כל המודיעין הוא היה אולי רח מבא, אבל פחות רח תוכניות. וראש החטיבה המבצעית של חיזבאללה בסוריה ועיראק, מוחמד איסה, מונה לשמש החונך של אותו מורניה, והוא תפס למעשה את מקום בן הדוד וגיסו של מורניה, מוסטפה בדר הדין. טוב, לא נעבור באמת עכשיו על כל המשפחולוגיה והדודים והבני דודים, אבל אותו נער, היה נער כשחוסל אביו, צעיר בשנות ה-20 לחייו, מונה לתפקיד הזה ועמד להוציא פיגועים קשים בצפון מטעם החיזבאללה, והוא חוסל. ואצלנו היה מי שחיבר את העניין הזה לבחירות, יואב גלנט, הביטחוניסט של משה כחלון, טען שהתקיפה קשורה לבחירות, ואז חזר בו לאור הביקורת. הוא בראיון לערוץ 2 הוא אמר שיש צורכי ביטחון שוטף, ובהקשרים האלה אני מניח שפועלים באחריות וברצינות. עם זאת, מתוך אירועים בעבר, אתה יכול ללמוד שלפעמים יש עיתוי שהוא לא בלתי קשור לנושא הבחירות, כך הוא אמר, וזכה לתגובות נזמות. סגן השר אופיר אקוניס אמר, יש מועמדים שמסוגלים להגיד הכל כדי לנסות לפגוע בממשלה ובעומד בראשה. טוב יעשה משה כחלון אם ירגיע את מר גלנט ויורה לו להפסיק לפטפט את עצמו לדעת. כך אופיר אקוניס. מירי רגב אמרה, בושה לגלנט, הוא איש צבא ותיק אבל פוליטיקאי צעיר, ואני מציעה לו שלא לפזר מילים באופן כל כך חסר אחריות. מירי רגב היא כבר פוליטיקאית ותיקה. ונפתלי בנט אמר, האשמת ממשלה בפעילות צבאית שנובעת משיקולי בחירות היא השפל הגדול ביותר של מערכת הבחירות הנוכחית. לדברי גלנט, הדברים שלו יכולים לשמש תחמושת בידי אויב המדינה. ואחרי הביקורת מסר גלנט, בלי להתייחס לתקיפה כזו או אחרת, אני לא מעלה על הדעת שיש קשר בין הפרסומים הזרים על התקיפה לבין הבחירות. בקיצור, הוא חזר בו, אבל בוקר בישראל היום הוא זוכה להתקפה. חיים שיין כותב שם שיואב גלנט, אלוף במילואים ומועמד לתפקיד רמטכ"ל צה"ל, הפך את אורו במהירות סי, ובתוך ימים ספורים מצטרף ללהקת פוליטיקאים קצרי ראות ומחוסרי אחריות, שרואים לנגד עיניהם אינטרסים פוליטיים צרים ובלב חפץ מוכנים לייצגם. ייצוג שפוגע בביטחון המדינה, בתואר הנשק, במעמדו של צה"ל בחברה הישראלית. גלנט התחבר לשורה מתארכת והולכת של לשעברים בצה"ל, בשב"כ ובמוסד, שלאחר סיום תפקידם זורקים אבני קלע, מצופים בציניות וברשעות באותם ערכים שבשמם שרתו את המדינה שנים רבות. טענה במפורש ובמרומז שפעולת חיסול כפי שנעשתה ברמת הגולן קשורה בדרך כלשהי למערכת הבחירות, הזויה בעליל. צה"ל הוא לא צבא של הימין או של השמאל, תפקידו להגן על אזרחי המדינה בימי בחירות, כמו גם בין בחירות לבחירות. פעילות כפי שבוצעה כנגד אויביה הקשים והרצחניים ביותר של מדינת ישראל דורשת חודשים ולעיתים שנים, עד לאותו רגע שבו כל הנתונים מתלכדים לכדי אפשרות ביצוע. רגע הביצוע מנותק לגמרי משיקולים פוליטיים. מי שטוען שצהל מתזמן את פעולותיו על פי צרכים פוליטיים פוגע באמון הציבור בצבא. בריאיון שנתן גלנט, הוא מאשים למעשה את רב אלוף בני גנץ, הידוע כמפקד שקול וזהיר, בשיתוף פעולה עם פוליטיקאים בביצוע פעולת ראווה פוליטית, האשמה שאולי נקמה קטנה במתחרהו על תפקיד הרמטכ"ל. מאז הקמתה מצויה מדינת ישראל במערכה מתמשכת על זכותה להתקיים במזרח התיכון הסוער. הנהגת המדינה מחויבת בכל העת לפעול על פי אינטרסים קיומיים של המדינה. ימי בחירות אינם קיימים, אינם ימים שבהם ההנהגה מפסיקה לממש את חובתה כלפי האזרחים. נדרשת מידה גדולה של עליבות כדי לבקר את ההנהגה במימוש אחריותה. טוב, אבל הוא חזר בו, גלנט, וחזר בו לחלוטין. אגב, אני חושב, תסלחו לי, אני מקווה שאני לא אצטרך לחזור בי גם כן ולהתנצל, אבל הפוליטיקאים תמיד חושבים על בחירות, לא רק בערב הבחירות. כל השפעה שלהם, כל החלטה שלהם היא גם מושפעת ממחשבה האם זה טוב פוליטית או לא טוב פוליטית. אבל כך הם מתנהלים, הם פוליטיקאים. אבל לדבר ספציפית על פעולה שכאילו מסכנים את חיי חיילי צהל בשביל כעוד דקה זה יעזור בבחירות, זה באמת, בואו נגיד, לא אסתטי. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה נדרוש בשלומם של איילה בת רות, שנפצעה בשעתו בפיגוע מבקבוק התבערה בשומרון, ושלומה משתפר, וגם אורי שרגא בן פנינה, שר אורי אורבך, שאושפז עקב מחלת דם ולקה בדלקת ריאות חריפה, נדרוש בשלומם וגם נתפלל לרפואתם.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
ב-03-578-5541, זה המספר לתגובותיכם, באמצעות גרת של ממש, פאקס, על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:24, מאזין בעילום שם, מסמס, מה רע אם בעצם ביבי עושה הון פוליטי מהפעולה בסוריה, הרי הוא מקבל מנדטים בשביל שיעשה, לא? אז הנה הוא עובד. אז קדימה ביבי, תוריד את יוקר המחיה, תקבל עוד מנדט, תטפל באבו מאזן מכחיש השואה, קבל עוד מנדט, וכן הלאה וכן הלאה, מה רע? אחלה ביזנס. אתה עושה, ואנחנו נשלם לך במנדטים. עכשיו לבית היהודי, ועדת הבחירות של הבית היהודי בודקת, יחד עם החברה שניהלה את ספירת הקולות בפריימריז של המפלגה, תלונות של כמה מועמדים שלא הצליחו להיבחר למקומות ריאליים ברשימה לכנסת, והם טוענים לאיסדרים בתוצאות. על פי הטענות, ישנו חוסר התאמה במספר הקולות הכולל שקיבלו כלל המועמדים לבין הקולות שהיו אמורים להינתן בפועל. הבחירות התנהלו לפי שיטת ניקוד מאוד מסובכת, שבה מעניקים ניקוד לשבעה מועמדים בכל טופס, ועם ספירת כל הטפסים התברר שמספר הנקודות שניתן היה למעלה מ-470,000, עוד שבפועל הוא היה אמור להיות 423,000 לכל היותר. המשמעות היא אלפי קולות מיותרים, ובוועדה ינסו לברר מה מקורם של העודפים האלה בשיטת הניקוד. אנשים בבית היהודי אומרים, מדובר בתוצאה לא הגיונית, ישנם אנשים שקיבלו יותר קולות מהמגיע להם. בתגובה נמסר מהמפלגה כי אכן נבדקות תלונות כאלה יחד עם החברה שניהלה את הספירה, וכי בתום הבדיקה תימסר הודעה. זה משהו מוזר. אגב, אני לא ראיתי פרסום, אדרבה, תפנו אותי לפרסום רשמי של הבית היהודי, שמסכם את הפריימריז, כמה קולות קיבלו בדיוק כל אחד מהמתמודדים. אין לי את הנתון הזה. אתמול שמעון ריקלין, שהגיע למקום ה-16 בפריימריז, אתר לבית הדין של המפלגה, והוא ביקש לאפס את סורק תופסי ההצבעה בנוכחות נציגי המועמדים, ולבצע מחדש את סריקת כל 42,333 התפסים הקשרים כדי להגיע לתוצאות האמת. דורון דנינו, שהגיע למקום ה-23, הודיע, אני לא מתכוון לשתוק, אמרו לנו בשבוע שעבר שנקבל רישום מדויק כמה הצביעו בכל קלפי לכל מועמד, ביקשתי כמה פעמים ומתעלמים ממני. היחידה שענתה לבקשה הזאת שלי הייתה ילד שקד, שאמרה, אני אבדוק. 56,000 קולות זה מספר משמעותי מאוד, הדרישה המינימלית שלי היא לראות כמה קולות קיבלתי בכל קלפי. זה מה שקורה בבית היהודי. ובמעניין לעניין, ממש באותו עניין, במקביל צפויה ועדת הבחירות של הליכוד להחליט האם לקבל את העתירה של חברת הכנסת ציפי חוטובלי ולקדם אותה מהמקום ה-26 למקום ה-20 במקומו של אבי דיכטר. דיכטר הגיש ערעור משלו על התוצאות שהתקבלו בכמה קלפיות בירושלים ויהודה ושומרון, בטענה שהם זויפו לטובת חוטובלי, וגם דיכטר וגם חוטובלי הודיעו שאם הם יפסידו הם יפנו לבית המשפט המחוזי. מקורבי נתניהו יוזמים פשרה שלפיה מי שיפסיד במאבק המשפטי הפנימי בליכוד יקבל מנתניהו שריון אישי במקום ה-23 ברשימה, וזה כדי למנוע מאבק משפטי ארוך שיביא לנזק תדמיתי ופוליטי למפלגה. חזרה לבית היהודי, אל השר אורי אורבך, שמפרסם אתמול בעמוד שלו באינטרנט שהוא הושפז לפני כשבועיים, והוא כותב: יקיריי, כעת אני חייב להקדיש את הזמן לטיפול דחוף ומשמעותי למען בריאותי. תודה על תפילותיכם ודאגותיכם, הימנעונה מביקורים ומהפצת שמועות. בעזרת השם ושלוחה ורופאים אני מקווה לחזור לבריאות איתנה בתוך כל שאר חולי ישראל. אורי אורבך סובל ממחלה כרונית בדם, בגינה הוא הושפז כבר כמה פעמים בעבר, ויושב ראש המפלגה שלו נפתלי בנט ביקר אותו אתמול וכתב בדף שלו: חברי האהוב והיקר לי, כאח השר אורי אורבך זקוק לתפילות של כולנו לרפואתו. אנא עם ישראל כולו, בדקות הקרובות שאו תפילה ובקשו רפואה שלמה לאורי שרגא בן פנינה. מבית החולים שערי צדק נמסר, השר אורבך הושפז לצורך המשך טיפול במחלה, מחלת דם שממנה הוא סובל. בשבת חלה הידרדרות לא צפויה, כעת חל שיפור במצבו, אבל הוא לא יצא מכלל סכנה. אז מיד נתפלל לרפואתו של אורי שרגא בן פנינה, אורי אורבך. אבל לפני התפילה נוסיף עוד שם לתפילות, ושם הבשורות טובות. איילה שפירה, איילה בטרות, שנפצעה באורח קשה מאוד מבקבוק תבערה שהשליחו מחבלים על רכב המשפחה, עברה אתמול מהמחלקה לטיפול נמרץ למחלקת ילדים. הפיגוע היה לפני 3 שבועות, אני חושב שלא צריך להזכיר. היא הייתה בדרך למעלה שומרון, הצליחה להיחלץ ביחד עם אבא שלה מהרכב הבוער. היא הוגדרה כסובלת מ-30% עד 40% קביעות בדרגה ג' בפלא גופה העליון ובפניה. ובעמוד באינטרנט שהוקם כדי לקרוא לציבור להתפלל להחלמתה, התקנה המשפחה חדשות משמחות. מצבה של איילה משתפר והולך, והיא מועברת כעת ממחלקת טיפול נמרץ למחלקת ילדים, תודה לכל. רות שפירה אימה אמרה בשבוע שעבר: עברנו סדרה של ניסים, החל מהעובדה שחודש וחצי לפני האירוע גם אני חטפתי בקבוק תבערה וניצלתי. האירוע שלי הכין טוב יותר את אבנר, שהבין בדיוק מה קורה. אבנר בעלה, אבא של איילה, הבין בדיוק מה קורה ולא איבד זמן, והוא ראה איך הם מדליקים את האש ומיד הבין במה מדובר. כשהבקבוק נכנס למכונית הוא יצא מהר וניסה לחלץ את איילה. הדלת הייתה נעולה והוא רץ לצד השני, פתח את הנעילה המרכזית, עזר לה לצאת והלך ברגל עד הבית. היא מספרת שבמהלך האשפוז בבית החולים שיבא היה ברור שהם נלחמים נגד כל הסיכויים. אנחנו כל הזמן רואים איך איילה הולכת על הצד היותר אופטימי של התחזיות. אנחנו מוקפים כל הזמן במשפחה, הילדים מקבלים בבית את כל מה שהם צריכים מהיישוב הנפלא שלנו, ותודה לכל מי שעוזר ומתפלל. אז תודה עכשיו גם בשם אורי שרגא בן פנינה וגם בשם משפחתה של איילה בטרות על התפילה המשותפת שלנו ביחד עם מרדכי יצהר.
כי אתה אדוני
פנה אליי וחונני, תנה עוזך לעבדך והושיע לבן עמתך, עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו, כי אתה השם, עזרתני וניחמתני. תמיד אתם שואלים מאיפה השיר המקסים הזה, אז זו שאלה טובה, השיר אכן מקסים, והוא מתוך האלבום השביל המיוחד שלי, של מרדכי יצהר, שהלחין ושר את המילים האלה שכתב דוד המלך, מרדכי יצהר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה נשארים עם, לא עם מרדכי יצהר, עם דוד המלך, עם התנ"ך, עם המשך הפולמוס סביב הפרויקט של לימוד התנ"ך 929.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו עכשיו 7:40. פולמוס סביב תוכנית 929, תוכנית שנועדה לקדם את לימודי התנ"ך ולהפיץ את בשורת התנ"ך בקרב עם ישראל כולו, דתיים כחילוניים. יש משהו טוב בדיון הזה, כי הוא לא דיון פוליטי, זה לא פה איזה, אלא נוגע באמת בדברים מאוד בסיסיים שקשורים להכל, לתנ"ך וממילא גם לחיים שלנו. ולכן אני עוקב אחרי המאמרים שנכתבים במסגרת הפולמוס הזה, סביב איך צריך ללמוד תנ"ך ואיך צריך לקרב יהודים אל התנ"ך. והרב זלמן מלמד, הרב וראש הישיבה בבית אל, פרסם מאמר בסיסי שבאמת לא רק קשור לפרויקט הספציפי הזה, אלא בכלל, אלא להכל. הנה הדברים. נקודת המוצא, נקודותיים, התורה היא דבר השם, התורה האלוקית. ולעומת זאת, התרבות הכללית היא יצירה אנושית, וכמה שהיא תהיה מפותחת ומתקדמת ורחבה, הפער בין התורה לבין התרבות הכללית הוא כגובה שמיים מארץ וכגובה מחשבות אלוקים ודרכיו ממחשבות בני האדם. כאשר האמונה ממלאת את הלב ואור השם מחיה את הנשמה, מתוך כך ניתן לפנות אל התרבות הכללית, אל היצירה החופשית ואל המדע, והם יסייעו להופעת אורה של תורה. הם ייקחו אותם למקום הגבוה שלהם. העושר הרוחני שבתרבות הכללית, לא רק שהוא לא סותר את אורה של תורה, אלא הוא דרוש ונצרח להופעתה הרחבה של התורה. כמו שאמרו חכמים, דירה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם. אז אותו דבר, העולם הרוחני, התרבותי, המוסרי, הערכי, עדינות נפשית, כלים תרבותיים מרחיבים את דעתו של אדם, ודעת התורה מופיעה בכלים נאים ובהרחבה. וממשיך הרב מלמד וכותב בשפתו הגבוהה, כן? במקרה, במאמר הזה, זה לא בדיוק מאמר עיתונאי, למרות שהוא מתפרסם בעיתון. התרבות הכללית היא הגוף, והתורה היא הנשמה. הגוף אין לו משמעות וקיום ללא הנשמה, והנשמה זקוקה לגוף כדי להתגלות על ידו. אין התורה והתרבות הכללית שתי העגלות שהולכות זו לצד זו. התרבות הכללית היא עגלה שמגמתה להיות נושאת את התוכן האלוקי, את תורה של תורה. היא אמורה להיות מרכבה לשכינה, השמיים כסאי והארץ אדום רגליי. כלומר, השמיים והארץ הם מגלים את הופעת השם בעולם. וכך גם החוכמה האנושית, התרבות והמדע והאומנויות השונות, על ידי כולם מתגלה כבוד השם בעולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, ברא לכבודו. זאת התפיסה האמונית, האחדותית, שעומדת בניגוד גמור לגישה שאומרת שיש שני עולמות, עולם אמוני תורני ועולם תרבותי אנושי, שתי מפות דרכים, והיהודי והיהודי המודרני צריך לנווט בין שתי מפות הדרכים, בין העולם האמוני שלו ובין התרבות העולמית. על זה אמר אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אז אנחנו צורכים תרבות כמו שאנחנו צורכים מזון, המזון לצורך קיום הגוף והתרבות לצורך הרחבת הנפש. אבל כשם שאנחנו מברכים על המזון לפניו ואחריו, מפני שלהשם הארץ ומלואה, כי הוא זן ומפרנס לכל, כך אנחנו ניגשים לתרבות, כי להשם הארץ ומלואה, כולל גם העושר הרוחני, התרבותי והאנושי. אבל עם תרבות שמתכחשת לאמונה, יש לנו מלחמה. אנחנו יכולים לפעול יחד עם אנשים שמתכחשים לאמונה, למען קיומו של עם ישראל, גם בצבא, גם בכלכלה, גם בתיקונים מוסריים אנושיים וגם בתרבות ובאומנות. כל זה מתוך הכרה שכל תיקון בישראל, כל שכלול בישראל, הוא גילוי כבוד שמיים, הוא סיפור כבודו יתברך. גם אם השותפים לתיקון עדיין לא מכירים בזה. אבל, הוא מסיים, אנחנו לא יכולים לצעוד יחד בשבילי תנ"ך, בשבילי התנ"ך, זה ליד זה, אנשי האמונה, עם אלו שמתכחשים לאמונה, כי כאן אנחנו במצב מלחמה, זה נגד זה, מלחמה שהיא לא בחיל ולא בכוח פיזי, כי אם ברוח. אבל כשמדובר בלימוד תנ"ך, אז אין לנו משותף, כי אנחנו פשוט נלחמים זה בזה, כשמדובר במאמינים שניגשים ללימוד התנ"ך, מול כופרים שניגשים ללימוד התנ"ך. זה פשוט לא יכול ללכת ביחד. זה השורה התחתונה של המאמר הזה של הרב זלמן ברוך מלמד. עכשיו לצרפת, לעוד נושא שמדברים עליו הרבה בימים האחרונים, מאז הפיגוע, הטבח שם בהיפר כשר וגם בעיתון, ובכלל האווירה הכללית, הקריאה ליהודי צרפת לעלות לארץ, ודיברנו כאן בתוכנית, ובכלל מדברים האם זה היה נכון וראוי לקרוא להם, ואיך לקרוא ליהודי צרפת, ומתי לקרוא להם לבוא לעלות לארץ. אבל הרב יהודה פולישוק, כותב ששואל האם בכלל יש מי שדואג לאותם צרפתים שיבואו ויעלו לארץ. זה יפה מאוד לקרוא להם לעשות עלייה לישראל, אבל מישהו צריך לדאוג להם. והוא כותב דברים חריפים, הוא אומר ככה זה כשהטרור האסלאמי זריז יותר מהבירוקרטיה הישראלית. צריך לומר את האמת, מדינת ישראל כבר נכשלה בקליטת יהדות צרפת. בקרב הארגונים קולטי העלייה, העלייה מצרפת היא הנושא החם בשנים האחרונות. תקופה לא פשוטה עוברת על יהדות צרפת. כבר שנים שהאנטישמיות המוסלמית שוטפת את המדינה, והשיא הנוכחי ונקווה שהאחרון הוא רצח ארבעת הקדושים בסופר הקשר בפריז. העלייה של יהדות צרפת לא מתחילה עכשיו. כבר כמה שנים שזאת המדינה שממנה מגיע גל העלייה הגדול ביותר לישראל. ולכן מן הראוי היה שלפני שראש הממשלה קורא ליהדות צרפת כולה לעלות ארצה, מישהו בלשכתו היה צריך לעשות בדיקה על נתוני הקליטה של עולי צרפת. כמה אחוז מהתלמידים בנתניה ובאשדוד, בחומת שמואל, הר חומה בירושלים, ברעננה ובעוד מקומות, כבר נמצאים בסטטוס של נוער ברזלים ונשרו ממערכת החינוך, וכמה מהמשפחות כבר חזרו בחזרה לצרפת. וכותב פולישוק, שהוא שעובד, נמצא עמוק במערכת החינוך, הוא אומר, אקדים ואומר שאין בדבריי שמץ ביקורת על הצוות המקצועי של האגף לקליטה בקהילה במשרד לקליטת עלייה, ושל הצוות החינוכי של אגף החמד במשרד החינוך. מדובר באמת באנשי מקצוע שמסורים בכל ליבם לעשייה חינוכית ולקליטת עלייה. במסגרת הפעילות שלי בתחום החינוך בכלל ובתחום החינוך לזהות יהודית בקרב העולים בפרט, זומנתי לישיבה אצל מנכ״ל משרד הקליטה עודד פורר, בינתיים הוא הספיק לפרוש, איש עשייה וחזון שבזמן קצר הספיק לעשות הרבה טוב בתחום קליטת העלייה. נושא הישיבה היה קליטת העלייה מצרפת. בישיבה הוצגו נתונים על הקושי בקליטתם בכלל ובקליטת בני הנוער במערכת החינוך בפרט. מדובר בעלייה שמבחינת השתייכות מגזרית היא מסורתית וברובה דתית, עם נטייה אפילו חרדית ספרדית. אני לא מכיר כמעט מוסדות מהמגזרים הללו שערוכים בכלל לקלוט עולים, לקליטה המונית של עולים, ולמען האמת אפילו לא של עולים בודדים. בשיחות עם ראשי אגף החמד, החינוך ממלכתי דתי במשרד החינוך שערכנו בנושא, מתברר שרוב המשפחות שעלו בשנים האחרונות מצרפת, שולחות את ילדיהם לחינוך הממלכתי דתי, בעוד שבאגף החמד, האגף הזה לא זכה לתוספת תקציב כלשהי, כדי ללמד שפה ועניינים כאלה שיעזרו להם להיקלט. מעולם לא נערכה ישיבה בין הגורמים הרלוונטיים במשרד לקליטת עלייה לגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך. והתוצאה האגומה היא שילד צרפתי שמגיע לכיתה דוברת עברית ללא שפה, ללא הכשרה של הצוות החינוכי וללא מענה לקשיים הרגשיים שמלווים כל הגירה, לא פלא שהילדים, שרבים מהילדים הללו נפלטים בסופו של דבר לרחוב. הוא כותב, לא קיבלתי רשות להזכיר שמות, ולכן לא אוכל לצטט בשמות, אבל מידיעה ברורה, במשך זמן רב הנתונים הוצגו בפני מקבלי ההחלטות ונושאי האחריות המיניסטריאלית, ופשוט נותרו ללא מענה. בעקבות הישיבה ההיא אצל מנכ״ל המשרד לקליטת עלייה, גיבשנו יחד עם קבוצת תורמים צרפתיים תוכנית מקיפה לעזרה למשפחות העולות מצרפת, שכוללת הקמת מרכזי יום לעולי צרפת בערים המרכזיות אליהן מגיעים העולים. מרכזים שיפעלו ממש משעות הבוקר בעזרה להורים במציאת תעסוקה והתמודדות עם אתגרי חינוך הילדים, ומשעות הצהריים הם יהפכו לצהרונים לילדים ומועדונים לנוער עד שעות הערב. עכשיו התוכנית תקועה בצינורות הבירוקרטיה, שכאמור הוא אומר לצערי איטיות יותר ממלטעות הטרור האסלאמי. אז אנא, אם אין לכם יכולת לתת פתרונות אמיתיים ליהודי צרפת, הניחו להם להתמודד לבד עם איום הטרור, ואל תציעו להם במתק שפתיים לעלות ארצה ולמצוא את עצמם ללא חינוך, ללא תעסוקה וללא עתיד. תשאלו את אלה שכבר כאן, חלקם היו מעדיפים את פחד הטרור מאיבוד הביטחון התעסוקתי והשמירה על התא המשפחתי.
בין ישראל נגלים לא מתוך הצער, לא מתוך השעבוד, לא מתוך הטלטול, לא מתוך הטירוף, לא מתוך הדחה, לא מתוך שאין להם אזור. אין ישראל מגלים לא מתוך הצער, מתוך השיבור, לא מתוך הטלטול, לא מתוך הטירוף, לא מתוך הדחק, לא מתוך שאין להם איזו לא, אלא מתוך עשרה בני אדם שהם יושבים זה עם זה, כל אחד מהם קורא ושולה עם חברו, קולם נשמע עשרה בני אדם שהם יושבים זה עם זה, וכל אחד מהם קורא ושולה עם חברו, קולם נשמע. אין ישראל מגלים לא מתוך הצער, לא מתוך השיבור ולא מתוך הטלטור,
מתוך הטירוף, לא מתוך הדחק, לא מתוך שאין להם מזונות, אלא מתוך חסרה בידה, שהם יושבים זה עם זה, וכל אחד מהם קורא ושונה עם חברו.
כולם נשמע עשרה בני אדם שהם יושבים זה עם זה וכל אחד מהם קורא ושונה עם חברו.
וכולם נשמע וכולם נשמע וכולם
ישראל בגלים
לא מתוך הצער
שמחה
ולא מתוך השיבור ולא מתוך הטלטור
משהו מדהים השיבור
ולא מתוך הטירוף ולא מתוך הדחק ולא מתוך שאין
להם מזונות אלא מתוך עשרה בני אדם
יושבים זה עם זה וכל אחד מהם קורא ושונה עם חברו. כולם נשמע יושבים זה עם זה וכל אחד מהם קורא ושונה עם חברו. וכולם
אין ישראל לגלים, לא מתוך הצער, ולא מתוך השיעבוד, ולא מתוך הטלטול, ולא מתוך הדחק, ולא מתוך שאין להם מזונות. אלא, מתוך מה? מתוך עשרה בני אדם, שהם יושבים זה אצל זה, ויהיה כל אחד מהם קורא ושונה עם חברו, וקולם נשמע. המילים הם של התנא דבי אליהו, והלחן הוא של אהרון רזאל, ששר ביחד עם אחיו יונתן, וקולם נשמע. סיימנו את השעה הראשונה של התעוררות, מוטי קופר היה הטכנאי, השעה השנייה מיד אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. זה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה על פרשת השבוע, פרשת בו, מתוך הספר שיעורי חומש, ספר שיחותיו של המשגיח, הרב שלמה וולבה. כל מצווה מעידה על נס יציאת מצרים. זו הסגולה המונחת במצוות שעל ידי קיומן, כהלכתם, מגיעים להרגשת הנס. כל הניסים מונחים בתוך המצוות. אם אדם זוכה לקיים מצוות פסח כמאמרה, הוא יראה בחוש יציאת מצרים. אם אדם יושב בסוכה וזוכה לקיים מצוות סוכה, הרי הוא יושב בענני הכבוד. וכן, אם אדם זוכה לקיים מצוות תפילין, יתברר לו עניין יציאת מצרים, כי זה נכלל בתוך המצווה. כי המצוות הן המשך מניסים. עכשיו, במקום הניסים, יש לנו את המצוות, ועל ידי המצוות נעשית יציאת מצרים חיה אצלנו, וממילא זה מבטל את כל הכפירה. המשגיח, רבי ירוחם ממיר, אמר שהתורה היא כמו תרמוס מחם למעמד הר סיני. התורה שומרת בתוכה לתמיד את המעמד הנשגב ואת החוויה הגדולה של מעמד הר סיני. כך על ידי תפילין ומזוזה יכול אדם להגיע לאמונה כאילו ראה את הניסים בעצמו. זוהי תורה, תרמוס למעמד הר סיני. היא שומרת בקרבה את החום של המעמד והגילוי הנורא. התורה והמצוות מסוגלים להפוך את האדם. הראייה הכי גדולה, הראייה הכי גדולה על תורה היא החיות שאדם חי בתורה ובמצוות. כשרואים יהודי תלמיד חכם אמיתי, ספר תורה חי, אין מקום לכפירה. הרי זו תעודה טובה ביותר לאמיתות הבורא עולם. גרים נתגיירו שראו יהודים אמיתיים.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 8 5 5 4 1, זה המספר לתגובותיכם באמצעות תיגרת של ממש פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן, למשל פינה של אמא מאיר שמיד תהיה איתנו עם פינת הנחיית ההורים. מוטי קופפר הוא הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של המשגיח הרב שלמה וולבה, מגדולי המחנכים בדור האחרון. היה משגיח בישיבת באר יעקב, ובאמת נחשב לאחד ממעצבי החינוך וההשקפה בעולם החרדי, ואני חושב ומקווה שגם בעולם הדתי-לאומי. הוא גם השפיע הרבה על עולמם של החוזרים בתשובה, ואנחנו רגילים לצטט כאן מתוך עלי שור, הספר המפורסם שלו, אבל הספר החדש יחסית, סדרת הספרים שיוצאת בשנים האחרונות, שיעורי חומש, הם משהו אחר. מדובר בהערות קצרות שלו על פסוקים בפרשה, לא טקסטים ארוכים, לא מהלכים, לא מערכות, אלא כמה עשרות הערות על כל פרשה. בסוף הספר גם מופיע נספח שלו, באור, על ספר הכוזרי. ובדבר ההתעוררות הוא מסביר למה אין ניסים בעצם בדור הזה. המצוות, הוא אומר, הן הזכר לניסים. אני מניח שהדברים נכתבו גם בהשראת דברי הרמב"ן, שאיתם פתחנו את השעה הראשונה. הרמב"ן, אפשר לומר, המוכר והמפורסם על פרשת בו, נחזור עליו לטובת מי שלא היה איתנו בשבע. האותות והמופתים הגדולים ביציאת מצרים הם עדים נאמנים על אמונה בבורא ובתורה כולה. ובעבור שהקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, אז לכן, מה הדרך לשמר את האמונה? יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו אז, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. וזה פשר כל העיסוק המתמיד הזה ביציאת מצרים, ובזכר ליציאת מצרים, ובפסח, כל המצוות שקשורות ליציאת מצרים. המזוזה למשל, הוא אומר, הכל זה כדי שיהיה לנו עדות על המופתים, כדי שהם לא ישתכחו, וכדי שלא יהיה פתחון פה להכחיש את אמונת האלוקים. אז איך זה עובד? אפילו הקונה מזוזה בזוז אחד, וקובע אותה בפתחו, ונתכוון בעניינה, זאת אומרת, הוא יודע גם מה כתוב בתוך המזוזה, ולא רק שקוע בהאם האם להדביק את זה בדבק דו צדדי או עם הסמר, מה יותר טוב, אז כבר הוא הודע בחידוש העולם ובידיעת הבורא, והשגחתו, וגם בנבואה, והאמין בכל פינות התורה, והודע שחסד הבורא גדול מאוד על עושי רצונו שיוציאנו מאותה עבדות לחירות, הכל במעשה קטן ויחסית פשוט של קביעת מזוזה. וכך באמת בכל המצוות שאנחנו עושים בכל יום, וגם במצוות התאריכים המשמעותיים במעגל השנה. ופה מהרמב"ן אני חוזר לרבולבה, ששוב מדבר על התורה שהיא תרמוס, היא שומרת את החמימות של יציאת מצרים כל השנים, ומי שיודע איך לקיים את המצוות, שמבין אותם, שמרגיש אותם, אז כל מצווה, הנה הרמב"ן מדבר על מזוזה, הרבולבה מזכיר את מצוות תפילין, מצווה יומיומית. אגב, טיפ למי שרוצה להיזכר מה יש בתפילין ולמה מניחים, פשוט לומר את היהי רצון הקצר, אבל המשמעותי שאומרים קודם הנחת תפילין. וממשיך הרבולבה וכותב ככה, בישראל מסלנט ביקר פעם בבית מלון ומצא שבעליו נחלש באמונתו. סיפר לו בעל הבית שהיה אצלו משכיל, שהוכיח לו שאין בורא עולם. המשכיל לקח בשר טריפה ואמר שאם יש בורא בשמיים, שעמות במקום, ובלה את הבשר ונשאר חי. אז אם כן, אומר בעל המלון, איפה הבורא? הוא אכל טריפה ולא ירדה אש משמיים. והנה, לתוך שיחתם נכנסה ביתו הקטנה של בעל המלון והראתה לרבי ישראל את התעודה שהיא קיבלה מבית הספר על היכולות שלה בזמרה. בדיוק היא חזרה מהבית ספר והיא הייתה תלמידה, ילדה, תלמידה מצטיינת בשיעור זמרה. ואז רבי ישראל מסלנט קורא לילדה ואומר לה, מבקש אם היא יכולה לשיר לו. הוא באמת רוצה לדעת, להתרשם, לעשות לה אודישן, אם היא באמת יודעת לשיר טוב. ואז הילדה נעלבה, היא לא רצתה לשיר, היא אמרה, אני לא מבינה, אני באתי מבית ספר, יש כאן תעודה שאני יודע טוב, אני לא צריכה לשיר בשביל כל איזה אחד ולהראות לו שהתעודה נכונה. ואז אמר רבי ישראל מסלנט בעל המלון, אתה שומע מה היא אומרת? בדיוק זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. הוא לא צריך לעשות נס בכל דור, בשביל כל מי שמפקפק. כתוב בתורה שהיו ניסים כאלה, ויש לנו מצוות שמזכירות לנו את זה, וזה מספיק. ובטח גם הוא אמר לו, רבי ישראל מסלנט, שאני רואה פה נר דולק, אז כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן. טוב, נסיים בעוד כמה משפטים ממש קצרים של הרבול בסביב לימוד פרשת השבוע, מתוך שיעורי חומש על הפרשה הזאת, הפרשה שלנו, פרשת בו. הבחנה מעניינת על התפילה, ממש משפט אחד, גאווה, פירושה אני בורא ולא נברא. כל עניין התפילה הוא מלחמה בגאווה, לכן קשה לנו כל כך להתפלל, כי אנחנו מלאים בגאווה, וממילא כשבאים לתפילה שהיא שבירת הגאווה, זה כל כך קשה. לא צריך להיעלב, הרבולבה לא מתכוון שכולנו שוויצרים, ומי שמשוויץ יוצא ממנו מיץ, אלא שקשה לנו להגיע להכרה שלא אנחנו באמת מנהלים את העולם. אני ממהר, אני, הכל בידיים שלי, ופתאום לעצור לרגע ולהתפלל, זה קצת קשה, להבין שמישהו אחר מנהל את העולם. עוד הוא אמר על הפרשה שלנו, הנצחי צוחק מהבלתי נצחי. זה הוא אמר על פרו ובכלל על מנהיגים מסוגו, שבאו מאז ועד היום, הנצחי צוחק מהבלתי נצחי. ישראל הנצחיים צוחקים מפרו, שרוצה להיות נצחי ואינו כך, כי המציאות תופחת לו על הפנים, והוא עובר וחלה. על אדם שכזה צוחקים הנצחיים. כלומר, במילה אחת, צוחק מי שנצחי אחרון. ולסיום, חלק מטקסט ארוך יותר על ארץ ישראל, שעליה כותב רשי בפרשה שלנו, תהה בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום, ואל תהיה בעיניך כירושת אבות. והרבולבה כותב כך, זה חידוש. על התורה נאמר שצריך שבכל יום יהיו הדברים בעיניך כחדשים. אבל כאן התחדש שגם על ארץ ישראל יש חיוב שיהיו בעיניך כחדשים. על תורה זה מובן שהיא צריכה להיות כל יום כחדשה. וכאן מתחדש שאותו חיוב ישנו גם על ארץ ישראל. משמע שבכל רוחניות הסכנה היא החלודה. כשמתרגלים, כשזה מפסיק להיות חדש, רואים מכאן שארץ ישראל זה אותו עניין כמו תורה, צריך ללמוד ארץ ישראל.
הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. כי עיקר הגאולה שכתוב תבואי תשורי מראש המנה. סלח לנו אבינו על חסרון האמונה, מחל לנו מלכנו כי שגינו, והשב אותנו אליך רק האמונה. כי כבר עומדות רגלינו על סף הגאולה.
מראש, מראש, מראש
תבואי תשורי, יוסף קרדונר הלחין ושר את המילים על פי ליקוטי מוהר"ן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה קולה של אמא.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום שני 8:25, בוקר טוב אמא מאיר.
בוקר טוב ידידיה.
הורות בשידור חי, האמת שאתמול נזכרתי בך, זאת אומרת אני נזכר בך תמיד, אבל נזכרתי בפינה שלך. כי קראתי פה, אני לא יודע אם שמעת, זה כבר לא הפעם הראשונה, את הצוואה של רב שמשון רפאל הירש. אתמול זה היה יום פטירתו, הצוואה של ההוגה הגדול, של הכותב הגדול, והיינו מצפים שהצוואה שלו תהיה באמת עם מסרים של אמונה וכולי, ולא, הוא אומר לילדים שלו, בענייני אמונה והקדוש ברוך הוא, אני סומך עליכם, אתם בסדר. אבל אני מבקש מכם שתחיו באחדות, ושתאהבו אחד את השני, ושתפרגנו אחד לשני. וראיתי כמה זה נוגע באנשים, זאת אומרת, מאז אני כל היום מקבל מיילים שהכותרת שלהם היא בעניין הצוואה. את יודעת, זה נשמע קצת מפחיד.
כן.
אז זה בדיוק העניינים שעסקנו בהם לאחרונה, לא? מריבות.
יחסים בין אחים או מריבות בין אחים.
כן, יותר בילדותם.
או מערכות יחסים במשפחה בכלל.
כן.
כן. אז זהו, בשבוע שעבר אני חושבת שדיברנו על מריבות בין ילדים, באמת בגילאים היותר קטנים, וככה, זה לא פעם ראשונה שאני מתארת את ההורה שמתערבב ככה בתוך המריבה, שהוא נסער ורודף צדק, או מאשים או כועס על אחד הילדים, והוא ישר רץ להגיב, אז הוא דומה לאותו אחד שרואה שריפה, ויש איזשהו ג'ריקן עם נוזל על יד, והוא חייב לחבות את השריפה, והוא שופך והוא שומע את את האש העולה הזאת. אז זה באמת עם ילדים קטנים, פשוט לשמוע את כשרצים להתערב ולהתערבב שם. היום אני רוצה דווקא לדבר על גילאים היותר גדולים, או ילדים יותר גדולים בבית, ואולי אפילו ילדים שכבר לא בבית. מסתבר שההורים מוצאים נחת גם בגילאים האלה, ואולי אפילו עוד יותר. ילדים נשואים, גיסים, חתנים, קלות, ככה, ומה יותר נחת להורים מאשר שבאמת בהרמוניה כל המשפחה, כמו בצוואה הנפלאה הזאת של רב שמשון רפאל הירש, שבאמת זה הרצון הכי הכי עליון, הכי נפלא, הכי שלם, הכי של שלמות ושל שלום של הורים באמת לצוואה. כי מה רוצים להשאיר? מריבות, חתחתים, מה רוצים? רוצים שלום, זה הנשמה בעצם תמיד רוצה את זה, רק בעולם הזה יש הרבה אגו שמתערבב שם, שרוצה קצת יותר כסף, קצת יותר כבוד, קצת יותר שליטה, קצת יותר, אבל מצד האמת, הרי בסופו של דבר כולנו רוצים את השלום הזה, את השלמות הזאת, את ההרמוניה הזאת. עכשיו, מה קורה כשהורים לפני הצוואה, וצוואה זה כבר יש איזושהי השלמה, כבר יש איזשהו פיוס, כבר יש איזשהו ככה
מבט של פרידה כזה.
נכון, יותר גבוה. אבל בתוך החיים, כשקורה, או נדמה לנו שקורה, שאח אחד רב עם השני, אולי איזה קלה או גיסה משהו, עוד פעם היא משבשת, או מישהו פתאום יש איזשהו מתח במערכת, אז הנטייה ההורית, כמו הנטייה של לעזור ולהתערב בכל דבר, מיד לנסות לפתור את זה. מיד, לרוץ לפתור את זה, מה זה לנסות לפתור את זה? מהר, כשזה קטן. ומה שקורה בדרך כלל, זה שוב התערבבות כזאת. אפשר לשמוע את הזה, לא שומעים אותו כי זה לא ילדים קטנים, אולי אפילו יש שתיקות. זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר מחוסק, ויש עוד שכבות, ילד מיד צועק, לא רוצה, כן רוצה, אתה... אבל מבוגרים בולעים, שותקים, אבל לסיבוב הבא כבר יש עוד משקעים, כי אמא או החמות או אבא בגללך גם אמר לי, או בגללך חושבים שאני לא בסדר, או אתה גרמת לזה שלא היה יפה בשולחן שבת אחרון או בשולחן חג אחרון. ואז המריבה עולה קומה, כשההורה, הכוונה שלו מאוד טובה, אבל המעשה שלו הוא לא המעשה הנכון, כי מה לעשות, גם במצבים כאלה ההורה צריך מיד להתחיל לבחון בעצמו מה זה עושה לי, איפה זה מאיים עליי, מה קורה לי כשהם רבים, האם יש לי פתאום איזה וואי, זה המשפחה שלי, אז לא תהיה הרמוניה, או הנה, הכל מתנפץ למול עיניי, המשפחה שלנו לא מושלמת כמו המשפחות המושלמות האלה, ואצלנו רבים, נכשלתי, או כל מיני הרגשות כאלה שאין לי סיכויים, או אף פעם אצלנו זה לא יהיה, או כל מה שהשקענו וכל מה שנתנו, הכל יורד לטמיון בגלל המריבות שלהם. עכשיו, כל הרגשות האלה הם בסדר, הם לגיטימיים, הם יכולים להיות גם אמיתיים, הם יכולים להיות... אנחנו לא יכולים לברוח מהם. רק מה? הם לא יכולים לעזור לפתור בעיות. הם לא לתועלת. אפשר לטבל והם אפשר להרגיש אותם, אפשר לדבר, אבל הם, מהמקום הזה אי אפשר לפתור בעיה. מהמקום הטעון הזה, מהמקום המאוים הזה, אנחנו לא יכולים לפתור שום דבר. ולכן, גם עם הילדים הגדולים, לנשום צריך גם בגילים המבוגרים ואולי עוד יותר, פשוט לקחת המון חמצן לריאות ולסמוך עליהם, ולדעת שמערכות יחסים הם כאלה, יש לפעמים גאות ושפל, ובסך הכל רוצים שיהיה טוב, אבל ביחסים נורמליים ובריאים בין אנשים, יש גם לפעמים אימותים, ויש גם לפעמים קנאות, ויש גם לפעמים כעסים. נכון שיש כל מיני דרכים איך להביע את הכעסים האלה, אבל זה בסדר, זה בסדר, לא להיבהל מזה כל כך, לא לרצות לפתור את זה כשהפתרון הוא בעצם סתימה וחסימה עוד יותר גדולה והתערבבות עוד יותר גדולה. אז מסתבר שכן, גם עם הילדים הגדולים, לפעמים צריך עזרה, לפעמים צריך ללכת למישהו מקצועי בשביל לראות איפה אני בזה, איפה העמדה שלי בתוך זה, כהורה, כאימא, כאבא, מה קורה איתי, באים אנשים ואומרים, אני לא אכפת לי רק שהוא בשלום, אכפת מאוד, יש את החלק שלי שמה, אני מאוימת שמה, אני מבוהלת שמה. לנקות את המקומות האלה, לנקות, לפעמים זה ניקיון מאוד יסודי, כי לפעמים יש עוד במשפחת המוצא איזה שהם יריבות, עם איזה סבתא, עם איזה דודה, עם איזה... משפחה היא לפעמים לא תמיד כל המערכות נקיות, לא תמיד מערכות יחסים ככה, הם זורמים. ושווה, שווה מאוד להשקיע שם מחשבה יותר עמוקה, ברור יותר מעמיק, כדי באמת לא להעביר לדור הבא את אותם מריבות או סכסוכים שהם באמת רק מכבדים על החיים שלנו ומיותרים לחלוטין.
אמא מאיר, תודה רבה לך, וש... ש... לא רוצה להגיד שנזכה ליישם, שלא תהיינה מריבות, אבל...
אמן,
אבל
אמן.
שוב, בפינות האלה, על נושאים טעונים, כמו מריבות, אז...
ובתפילה אנחנו תמיד יש... מבקשים על שלום, אז לחשוב גם על השלום הזה, הרבה על השלום הזה. בהחלט.
אז הנה שיר שאני חושב שגם בשבוע שעבר שידרנו אותו, זה כבר מתערבב לי מרוב השמעות, אבל הוא בדיוק מבקש על העניין הזה, ברכייני בשלום.
נפלא.
של יהודה גרין.
נפלא, נפלא.
אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל.
בדיוק, אז זה רעיון טוב באותם רגעים פשוט לשיר את זה. לשיר את זה, לא אכפת לי גם עם קצת דמעות, אפשר לשיר את זה במקום להתערבב ולהגיד את דעתי ולהשתלט, פשוט לשיר את זה ולהתרגש וזהו ולזוז משם ולנשום.
טוב. אז ננסה להתראות. תודה רבה.
בוכייני בשלום, אדון השלום, לחיינו לחסד ולרחמים, לחיים טובים ולשלום. בוכייני בשלום, אדון השלום, לחיינו לחסד ולרחמים, לחיים טובים ולשלום.
בסיף קוידוי סי ויש כל בני ויסי ויש כל עמכו ויסי ישראל בסיף קוידוי סי ויש כל בני ויסי ויש כל עמכו ביש ישראל
בוכני בשולוי אדוי נשולוי וחיינו לחסד חיים טובים ובשולוים בוחני בשולוים אדוני נשולוים לחיינו לחסד ולרחמים לחיים טובים ובשולוים בסיף קוידוי סי ויש כל בני ויסי ויש כל עמכו ביסי סואל בסיף קוידוי סי
חייני בשלום, אדון השלום, יהודה גרין מתוך האלבום החדש, מבצע את אחד מלחניו האחרונים של רב שלמה קרליבך, זה הולכים בקיץ האחרון לחייו, על מנגינה, בלי מילים, ויהודה גרין אחראי להלבשה המוצלחת הזאת. אנחנו ככה לקראת סיום עם רעיון שמציע הרב חגי לונדין לימי השובבים, אנחנו נמצאים בימי השובבים, ראשי תיבות של פרשיות השבוע, שמות וערה, בו בשלח יתרו משפטים, אז אנחנו כבר ממש באמצע בבו, והוא כותב שהימים הללו נחשבים בתורת הסוד כתקופה מיוחדת לחזרה בתשובה. למה? בגלל העיסוק בפרשיות של יציאת מצרים, שהמשמעות העמוקה שלהם היא יציאה מהמיצרים, מהתאוות, מהחולשות. טוב, על הימים האלה נכתב הרבה בספרי החסידות, הקבלה, יש כאלה שנוהגים בשבועות הללו לצום בימי שני וחמישי, יש כאלה שעושים תעניות דיבור וכל מיני סיגופים, והרב לונדין כותב, היום חבר דיבר איתי והעלה רעיון ש, קצת אירוני להציע אותו דרך הרשת, הוא כותב את זה בסטטוס שהוא מפרסם, אבל בכל זאת, הרעיון הוא כזה, בימי השובבים, לקבוע בשבועות הללו כל אחד לעצמו, ימי, אל תצחקו, תענית אינטרנט, בימים מסוימים, בשבועות הללו, להחליט להתנזר יום שלם מהאינטרנט, אומר הכל, כולל הכל, זה כולל גם וואטסאפ אפילו, נראה לי שזה הולך להיות קשה מכל תענית, או תענית דיבור, אבל זאת ההצעה שלו לחיזוק בימי השובבים של 2015. טוב, סיימנו את התעוררות שלנו להיום, בהנחה שאתם לא בתענית רדיו, אז הקשבתם לתוכנית הזאת. מיד אחרינו הפסקת פרסומות קצרה, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, בעוד 22 שעות. בוקר טוב.